ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הוא הכניס המון יסודות השקפתיים. הרב אוטנר היה אישיות מרתקת, מאוד אישיות מעניינת. הוא היה תלמיד מובהק של ישיבת סלבודקה שעשתה עלייה לעיר האבות חברון ב-1923 אני חושב, ובארץ הוא נהיה תלמיד מובהק של הרב קוק. אחר כך הוא הלך לברלין, למד בסמינר לרבנים של הרב הילדסהיימר וגם באוניברסיטה, אחרי זה הוא היה בצרפת, בסוף הגיע לאמריקה, נהיה ראש שיבת חיים ברלין, ואחרי זה הוא חזר לארץ. הוא היה בהמון עולמות, היה גאון גדול, ידע את כל התורה כולה.
קשור לישיבת חשמל בבלין?
לא, זה ישיבת חיים ברלין, זה ישיבה חיים ברלין, הרב חיים ברלין היה בנו של הנציב מוולוז'ין. אז הרב מאיר בר אילן רצה להקים ישיבה על שם אחיו, הרב מאיר בר אילן היה בן הצעיר של הנציב, הרב חיים ברלין היה בן המבוגר של הנציב, אז הקימו ישיבה על שמו בניו יורק. אז הוא היה ראש ישיבה שם, אבל הוא התחיל להיות ראש ישיבה רק ב-1940, והוא נפטר לפני 30 וכמה שנים. בכל אופן, היה לו תלמידים מכל הכיוונים. הרב ליכטנשטיין היה תלמיד מובהק שלו, הרב גולדוויכטר, ראש ישיבה של קרן ביבנה, היה תלמיד שלו, הרב אדרי שלנו היה תלמיד שלו, שלמה קרלבך היה תלמיד שלו. היה לו תלמידים מאוד מעניינים מכל גווני הקשת, והוא היה גם פילוסוף גאון, שהיה פילוסוף יהודי, אני חושב ממוצא אלג'יראי בצרפת, מניטו קראו לו, הרב לאון אשכנזי גם היה תלמיד שלו. אז הוא הרבה דברים בתוך ספר פחד יצחק הוא השווה לפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, זה נקרא, של ז'אן פול סרטר, ולהבדיל של לוינס. בקיצור, הוא העמיק מאוד את לימוד המחשבה והאגדה על בסיס שיטת המהר"ל, מהר"ל מפראג. מהר"ל מפראג חי לפני 500 שנה, אבל הרב אוטנר ראה את עצמו כממשיך דרכו. באיזה מובן? שגם אגדה, גם רעיונות מחשבתיים, אם זה של חגים או של כל מיני דברים, צריכים בצורה למדנית עם מוחין, והוא הצליח לנסח את הדברים בשפה מאוד יפה. נגיד רב קוק, זה שפה יפה אבל היא קשה מאוד להבנה, אבל הוא השתמש בשפה הרבה יותר בהירה, הרבה יותר ברורה להבנה, אם כי הוא מדבר פה על רעיונות עמוקים. וחנוכה היה אולי המועד הכי חביב עליו, ואני אסביר למה. על כל פנים, הרב אוטנר, כיוון שהוא היה אדם כל כך רחב ואופקים, כל כך משכיל, הוא גם דיבר שבע שפות והכיר כל כך הרבה עולמות, לא אפילו חוש מוזיקלי ותיאטרלי, הוא לא שיחק בתיאטרון, אבל הוא כן חיבר כמה ניגונים. יש ניגון מפורסם ששרים בהרבה ישיבות בסעודה שלישית, בלבבי משכן אבנה, הוא חיבר את הניגון הזה. המילים הם המילים של בעל, אחד הראשונים, בעל ספר חרדים, נדמה לי, לא קשור לחרדים של היום, יש ספר חרדים לפני 600 שנה. אז בלבבי משכן אבנה, מה? להדר כבודו, ומשכן מזבח הסים, שעקדה, לא זוכר את המילים כרגע, אבל אני זוכר את המנגינה, אבל אני לא אשאיר אותו עכשיו. בכל אופן, אני רק אומר, הוא היה גם מוזיקלי, הוא אפילו הוציא תקליט. מה? הוא גם היה זה שדחף את תנועת התשובה העולמית. הרבה גם ישיבת אש התורה, שזה היום זה ארגון בינלאומי גדול, אז גם כן הם היו תלמידים שלו. בקיצור, זכיתי ללמוד אצלו 6 שנים, ואני רוצה קצת להדגים, למחיש כמה רעיונות שלו על חנוכה. למה חנוכה היה מועד חביב עליו? כי הוא חשב שחנוכה זה מאוד מאוד קל, כל המועדים אמורים לדבר אלינו גם גם ב-2018, כן, גם במאה ה-21, הוא נפטר בסוף המאה ה-20. אבל חנוכה זה ממש כמו כפפה ליד. חנוכה ממש מדבר את הרעיונות, לא מבחינת עובדות, אבל על רעיונות שהם היו הציר והבסיס של כל המאבק בין החשמונאים ליוונים. המאבק הוא לא כל כך, כאן כדאי מיד להדגיש, לא כל כך בין החשמונאים ליוונים כמו בין החשמונאים למתייוונים. והרב אוטנר היה זה שניסח בצורה מחודדת, אופיינית, שיש מושג של מתייוונים. אין מושג, הרי היו ארבע מלכויות שהן נחשבות לבסיס של ההתנגדות לתורת ישראל ולעם ישראל. זה מלכות, מי יודע? בבל?
אדום?
זה בסוף. פרס ומדי?
פרס ומדי.
יוון? היא המלכות השלישית. ואדום או רומי? רומי, זה המלכות הרביעית, שעדיין אנחנו לא נגאלנו ממנה, מהמלכות הזו, עד כי יבוא גואל צדק, במהרה בימינו. אז זה המלכות הרביעית. אבל המלכות השלישית היא יוון. עכשיו, המלכות השלישית שהיא יוון היא מלכות שכפי שנראה היא הייתה המלכות היחידה שנלחמה בנו בנשק שלנו. מה הנשק שלנו? כתוב בחז"ל, הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו. אז ראינו את זה פרשת השבוע, פרשת וישלח, שבאמת אנחנו קוראים אותה סמוך לחנוכה, גם בישב קשור לחנוכה. זה מעניין איך פרשיות השבוע קשורות גם כן למועדי השנה הרבה פעמים, בחנוכה זה בולט. וכאשר אנחנו מדברים על פרשת וישלח, אז רואים את ההתנגשות העמוקה הגדולה בין יעקב לעשיו. אז הנה עשיו בא 400 איש עמו, זה עוצמה, 400 איש מדבר על על הכוח הפיזי הגדול, 4 לפי המהר"ל תמיד מדגישים את זה, הרב אוטנר דיבר על זה הרבה, 4 זה 4 כנפות תבל, 4 כנפות תבל זה מדבר על המרחב, כן? 6 זה מדבר לפי המהר"ל על נפח, 6 מעטפות של הקובייה, אבל 4 זה 4 כנפות תבל, זה מדבר על מרחב. אז 400, כשמדברים על 100 כפולות של 100, אז מדברים על הדגשה והקצנה של המספר 4. 400 איש עמו, 400 איש פה מראים שעשיו שולט על המרחב. אולי הוא לא שולט על הנפח, על העומק, כי הוא אדם שטחי, אבל שטחי הוא שטח, שטח יש לו, הוא שולט על השטח, הוא שולט בשדה, איש שדה, כן? יעקב יושב אוהלים, יעקב מצטמצם, איש תם יושב אוהלים. עכשיו, יעקב מפחד מעשיו, כי בהתנגשות שלו עם עשיו, 400 איש עמו, הידיים ידי עשיו, על חרבך תחיה. אז לכן תמיד כתוב הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו, זה פסוק, אבל זה גם רעיון. עשיו הוא באופן פיזי, באופן פראי, באופן ברוטלי מתעמת איתנו, כן? ואנחנו הכל כל יעקב. מה זה הכל כל יעקב? הכל רמז תפילה, הכל מרמז תפילה, הכל מרמז רוחניות, הכל מרמז חוכמה ולב.
אמרו לי שזה ממש קשור לסערות, לא שהיו לסעוד בעיניים.
זה קשור להרבה דברים, אבל קשור לאדמוניות שלו ועוד דברים, אבל לא ניכנס כרגע, אנחנו בחנוכה, אנחנו אפילו לא עם עשיו, עשיו זה אדום, אנחנו עם יוון, זה יפת, אבל זה מחוברים. אפילו מבחינה היסטורית, איך רומי נבנתה? אז יש אגדה מפורסמת, אגדה איטלקית רומאית, ש איליאס שניצל מטרויה, טרויה הייתה מלחמה גדולה, הסוס הטרויאני, מכירים את זה? על כל פעמים איליאס הוא בורח מטרויה העולה בלהבות, והוא מגיע לרומא, שם הוא מייסד את רומא. זאת אומרת, מילים אחרות, האגדה הרומאית מספרת שרומא, שזה אדום, רומא שזה הנצרות, כן? רומא נבנתה מכוח של גיבור יווני, ובאמת רומא היא לא הייתה מלכות רוחנית, אינטלקטואלית, עם חוכמה ודעת יותר מדי. את זה הם פשוט לקחו מהיוונים. הם לקחו מהיוונים את הרבה מאוד רעיונות, פילוסופיה והכל. מה שהם עשו, הם עשו משהו אחר. מה שהם עשו זה להקים ארגון, להקים צבא, להקים ממלכה, ליצור פוליטיקה. זה הכוח של רומא. זאת אומרת, רומא הייתה, הייתי אומר, הכלי ביצוע, הכלי הפעלה של רעיונות יווניים שלא תמיד באו לידי ביטוי. אלכסנדר מוקדון גם היה איש צבא גדול ובכיר, אבל הוא היה יוון, בעצם הוא לא היה יוון, הוא היה מקדוני, אבל לצורך העניין הוא היה המלך היווני החשוב ביותר. אבל רומא בנויה על כוח, על כוחנות, על שלטון, אבל גם על חוק ועל סדר ועל ארגון ועל צבא. הרבה מאוד מושגים צבאיים קדומים באים הם המציאו את האיל שמנגח, וכך הם כבשו את ירושלים.
הם הצד המקשים של יוון,
מה?
פילוסופיה יוונית,
הם לקחו את הפילוסופיה היוונית, תרגמו אותה לשפה שלהם, ללטינית, והשתמשו בה. אז כך שהם המשך של יוון, הם ההמשך הביצועיסטי הכוחני של תרבות יוונית רוחנית. לא שהיוונים היו שיא האדנות, אבל הם היו שיא החוכמה. הרומאים לא היו שיא החוכמה, אבל הרומאים כבשו את כל העולם. הם עיצבו את כל העולם הרבה יותר מאשר יוון. יוון ניסתה לעצב את האגן של הים התיכון, את המדינות מצרים, אפילו פרס, ארץ ישראל, סוריה, טורקיה, איטליה, כל זה יוון ניסתה לעצב מבחינה תרבותית, כן? אבל רומא עשתה את זה בצורה של כובש צבאי, ברוטלי, עוצמתי, הידיים ידי עשיו. כשיעקב נפגש עם עשיו, הוא בא גם לתפילה, זה הכל כל יעקב, גם לדורון, זה דיפלומטיה, זה גם קצת קול, קול זה להיות מתוחכם גם, זה משהו רוחני, וגם מלחמה. אבל הוא מפחד. למה הוא מפחד? הוא מפחד בגלל שעשיו יש לו כוח פיזי בלתי נדלה, עצום, 400 איש. 400 איש מסמלים מרחב מקיף וכובש.
אבל זה גם כל הפרשנים שעלו על הדבר הזה. למה הוא פחד?
כן. לא, אנחנו לא מדברים כעת על פרשנות המקרא, אלא לצורך העניין שלנו. אז אני אומר, עם יוון זה יותר מסובך מאשר עם עשיו. כי עשיו, אתה מכיר את האויב, הוא אחיו הטוב, אז הוא מכיר את האויב, הוא יודע מה יש לו ומה אין לו. יש לו ידיים, אין לו קול. מילים אחרות, בחינה רוחנית, בחינה שכלית, כת חוכמה, יעקב עולה על עשיו, כן? אבל מבחינת עוצמה פיזית, עשיו עולה עליו. יוון באו להילחם הכל כל יפת נגד הכל כל יעקב. הם באו עם רוח, הם לא באו בחרב ובחנית, אלא באו עם רוח, באו עם תרבות, והתרבות שלהם הייתה תרבות עמוקה. עד כדי כך, זה לומדים מההפטרה, כן? שזה בהפטרה של פרשת וישלח, ש איך הלשון שם, כן, סירותי חכמים מאדום או משהו כזה, אז הם דורשים, לא זוכר את הפסוק, אבל הדרשה, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. מה זה חוכמה בגויים? חוכמה בגויים זה חוכמת יוון. החוכמה, השיא, החוכמה בגויים זה היה חוכמת יוון. אצל הברכה שיצחק נותן לעשיו, אומר לו, משמני הארץ יהיה מושבך, זו איטליה של יוון. זאת אומרת, גם עשיו נהנה ממקורות היניקה התרבותיים הרוחניים של יוון. וזה אותו איליאד, איליאד שבורח מטרויה ומייסדת רומא, עם רומוס ורומולוס, שני הזאבות. בקיצור, זה אגדות, אבל יש פה גרעין עמוק. עכשיו, הדבר הזה שיוון נלחמת בנו ברוח, הופך את המלחמה למאוד מסוכנת, כן? אני זוכר שבזמנו ישראל הצליחה לירת מטוס מיג 23 שהיה בידי העיראקים. זה היה הישג עצום. למה? כי למערב באותה תקופה הייתה מלחמה קרה עם רוסיה, והם ידעו שהרוסים יודעים לפתח דברים, והם פיתחו את המיג 23 שיכל בדברים מסוימים להיות יותר מפותח ומשוכלל מאשר ה-F-15, והם רצו ללמוד את המיג 23, אבל הם נתקלו במיג 23 בכל מיני מלחמות אפגניסטן ופה ושם, כאשר הפילו את המיג 23. ישראל הייתה הראשונה שהצליחה לירת שלם את המיג 23, ומיד הטייס נלקח בשבי, ואני יודע, יש אומרים שהוא התגייר ונהיה ראש שיבה, אבל בכל מקרה הם גיירו את המיג 23. הם התיישבו, חיל האוויר עם כל השכלול וכל החוכמה שלהם, הם התיישבו על המטוס הזה ופירקו אותו לברגים ולמדו את הכל והעבירו את זה לארצות הברית ולנאטו. זה היה הישג לא יומן. אל תחשבו שאנחנו מקבלים 3 מיליארד דולר לשנה מאמריקה סתם, אנחנו נותנים להם דברים ששווים אולי יותר. המידע המודיעיני או המידע הצבאי הזה על המיג 23 למשל, הם שווים הרבה יותר מ-3 מיליארד דולר. אוקיי? אני אומר אותו דבר, למה? ואז אנחנו כבר יכלנו להילחם בערבים, או אמריקה יכלה להילחם עם הרוסים בידע של הכוח שלהם. יוון נלחמה בנו בכלים שלנו, בתרבות, בחוכמה, בפנימיות, ביופי, יפיפיותו של יפת בעלי שם. הדברים האלה הם הרבה יותר קשים לנצח אותם מאשר ידיים ידי עשיו. הוא בא בחרב וחנית ואני בא ברוח השם. אוקיי, דוד יכול לנצח את גוליאת, אבל ברגע שהם באים עם הנשק שלנו, עם העוצמה שלנו, זה נהיה הרבה יותר בעייתי, הרבה יותר מסובך ומורכב. אז איך בכל אופן נלחמנו בהם? נלחמנו בהם, המהר"ל אומר את זה כבר, נלחמנו בהם בזה שחידדנו מה שיש לנו ולהם אין. וזה החז"ל: חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. מה זה חוכמה? חוכמה, הכוונה, חוכמה אנושית, אפיקורסית, בלי אמונה. היוונים אמנם היה להם כל מיני אלילים, אבל הם לא היו דתיים. אלילים שלהם היו סופרמנים. הם היו בסך הכל אנושיים, עם קינה, עם נקמות, עם תאוות. מה זה? אגב, הרומאים לקחו את האלילים גם של יוון. כן? זאוס נהיה יופיטר, וונוס נהייתה אפרודיטה, ונפטון, אני לא זוכר את כל התרגומים, אבל ממש לקחו את אותם הכוחות, אותם האלילים, פשוט הפכו אותם לרומאים. נתנו להם שמות לטינים, רומאים. אבל זה אותם העקרונות. ברגע שיש לך כל כך הרבה אלילים, והם בעצם כל כך אנושיים, הם רק יותר גדולים, יותר חזקים, אז הם סופרמנים. אז פירושו דבר שאתה לא יכול להיות דתי ממש. היוונים לא היו דתיים ממש. זה לא רעיון שחשבתי עליו, אבל אחרי זה מצאתי את זה גם במחקר. היוונים היו בעצם ציניים מבחינה דתית, אז היו צריכים במיוחד לעם הפשוט להציע איזה מסגרת פולחנית, אז נתנו להם את כל הקבוצה, את כל הגלריה הזו של האלילים. אבל בעצם הם היו כופרים. הם האמינו בכוח של המדע, בכוח של התרבות, בכוח של האמנות, כוח של ספורט. הכל הם התחילו משחקים אולימפיים. למה? כי באולימפיה, הר האולימפוס, משכן האלים, שם התחיל התחרויות, האתלטיקה והאחר. כדורגל לא היה, מרדונה לא היה, אבל היה ספורט, האתלטיקה וריצות הלפידות וכל מיני דברים אחרים, והלפיד האולימפי הכל זה מסורת יוונית, כן? הכל היה להם, קרקס ותיאטרון והאבקות וספורט ומוזיקה ומה שאתה לא רוצה, כן, מדע, שיטות ממשל, דמוקרטיה זו מילה יוונית, הכל היה להם. היה להם בקטן, היה להם כגרעין, כבסיס, אבל אנחנו חידשנו מעט מאוד מבחינה רעיונית. היה להם את הפילוסופים הענקים, השלישייה במיוחד הגדולה, סוקרטס, אפלטון, אריסטו, הם היו, ואלכסנדר מוקדון הוא היה זרוע הביצוע של אריסטו, הוא היה תלמיד אישי, המורה הפרטי של אלכסנדר מוקדון, אבא שלו היה פיליפוס מלך מקדוניה, המורה הפרטי שלו, אם יש לכם כסף קחו מורה פרטי טוב לילדים, אז המורה הפרטי של אריסטו היה, של אלכסנדר מוקדון היה אריסטו. אז יש שם עוצמות אדירות. אנחנו יכולים דבר אחד להראות של האמן, וזה כל מי שיראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וזה, דיברנו על זה אולי, שלכן מי מפיץ את חוכמת התורה? קודם כל, חוכמת התורה נמצאת לא בתנך אלא בתורה שבעל פה. הפלפול, החריפות, הוויכוח, הסיעור מוחות, כל הדברים האלה אתה מוצא לא בתנך אלא אתה מוצא את זה בתלמוד. וולטר, הפילוסוף הצרפתי הגדול, אמר כבר, אנחנו לא עם הספר, זה היה כתוב בקוראן. המוסלמים הטיפשים חשבו שהכוח שלנו זה מהתנך. לא, הכוח שלנו זה בתורה שבפה. לא קר אחרי חטא העגל, התברר שכל הדברים החפצים לא יוכלו להחזיק מעמד כל כך, לכן משה רבנו שובר את הלוחות, ובלוחות השניים אז כבר יש לך תורה שבפה, כל ה... לא הכל חרות על הלוחות, כאן כבר צריכים תורה שבעל פה, ועל זה נחרטה הברית. על פי הדברים האלה קראת השם ברית עם ישראל, אומרת הגמרא בגיטין, מלמד שלא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא על דברים שבעל פה, תורה שבעל פה בלבד. זה הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו הברית הזו על תורה שבעל פה היא החוכמה שלנו, היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, זה בתורה שבעל פה. אבל חוכמה, גם ליוונים יש חוכמה, ואנחנו יודעים שרבי יהושע בן חנניה מתווכח עם סבא דבי אתונה, עם זקני אתונה בחוכמה. אנחנו יודעים ששמעון הצדיק ממש גם כן בימים האלה, כבד בכסלו נדמה לי, פוגש את אלכסנדר מוקדון והם מתעמתים, כן? בסוף אלכסנדר מוקדון נכנע לשמעון הצדיק. למה הוא נכנע לו? הוא נכנע לו בגלל שהוא רואה דמות יוקנו הקדוש של שמעון הצדיק, לכן קוראים לו הצדיק, יוצא לפני, הוא יורד מסוסו ומשתחווה לשמעון הצדיק וחומל על ירושלים. שואלים אותו החיילים שלו, הקצינים שלו, למה אתה משתחווה ליהודי הזה? אז הוא אומר, איך לא השתחווה לו כאשר דמות יוקנו נראית לי במלחמותיי ועוזרת לי לנצח. זאת אומרת, יש פה קדושה. ליוונים קדושה לא הייתה, ליוונים יראת שמיים אמיתית לא הייתה. כל מי שיראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, הם לא האמינו בזה. אצלהם החוכמה קדמה לעירה, ובאמת חוכמה הזו לא מתקיימת. היום תלכו ליוון, מה יש שם? יש שם בזוקי ויש שם, אני יודע, ריקודים, והם יושנים רוב היום. זו מדינה די מפגרת, המדינה הכי מפגרת באירופה. אז לכן הם בחוב כזה ענק שגרמניה הייתה צריכה להציל אותה ממסרות מיליארדים, אני לא יודע אם זה עזר. אבל חוכמה שלא קדמה לעירה היא מתפוררת, היא מתיידת. זה קרה ליוון. אבל אצלנו היראה קודמת לחוכמה, זה הפירוש, תורה בגויים אל תאמין, זה יש לנו. היסוד הזה של תורה, דהיינו הכהן שהוא עמוד העבודה, הוא גם עמוד התורה, שפתי כהן ישמרו דעת תורה יבקשו מפיו, זו המצאה יהודית. כלומר, לעבוד את השם עם חוכמה, עם מוח, עם שכל, עם עומק אינטלקטואלי, זה רק אנחנו יודעים לעשות. ולכן רב חיים מוולוז'ין, מייסד הישיבה הגדולה בוולוז'ין, אפשר ככה, נציב היה, רב קוק היה, מי לא היה שם, כולם היו שם, רב חיים היה, בתלוי היה, על כל פנים, אז ביאליק היה, אז הוא כתב ספר על תורה לשמה. מה זה תורה לשמה? בשם תורה לשמה זה לפלבל בעיניים ולהגיד יהי רצון לפני שחסים בית מדרש, בהחלט כן, בהחלט כן. אבל עבודת השם הכי גדולה, הקדוש ברוך הוא חדי בפלפולה דאורייתא. הקדוש ברוך הוא נהנה כאשר אנחנו מפלפלים בהוויות הבאי ורבא. הקדוש ברוך הוא נהנה כאשר זה בני אומר כך וזה בני אומר כך ויש מחלוקת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הוויכוח, סיעור המוחות, ההיגיון, ההתעמקות היא חלק בלתי נפרד מעבודת השם. לא חסרים כמרים חכמים, פרופסורים והוגי דעות, לא חסרים אפילו בודהיסטים חכמים. הדלאי למה, הראש של הדת הטיבטית, כן? דוקטור לביולוגיה, איש מאוד חכם. אבל החוכמה זה בביולוגיה, והדת זה דת פרימיטיבית של המזרח הרחוק. אולי לא כל כך פרימיטיבית, אבל ודאי לא דת שמאדירה ומקדשת את ההיגיון ואת השכל ואת המוח. היא מקדשת כל מיני נירוונות וכל מיני יוגות וכל מיני צורות התנהגות כאלה ואחרות, ושקט ודברים אחרים, מידות. אבל מה שנקרא מוחין, זה עבודת השם, זה רק ביהדות. זה היה החידוש הגדול שלנו. והרב אוטר כאן כותב במאמר הראשון על חנוכה דבר מאוד עמוק, מאוד יפה. אני לא קורא בפנים, אבל אני רק אציין את זה בקווים כלליים. הרב אוטר כותב ככה: לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא על דברים שבעל פה בלבד. מתי הייתה קריטת הברית הזו? אז הוא עושה חשבון, זה היה בבית בסירן. כלומר, עוד לפני שיש תורה שבכתב, עוד לפני שיש עשרת הדיברות בלוחות שניתנים בבן בסיוון, כבר יש לנו את ברית התורה על שם העתיד ארבעה ימים קודם לכן בבית בסיוון. ואומר הגר"א, לכן אנחנו מברכים ברכת התורה, מהי הברכה בחירתה, הברכה הכי חשובה של ברכת התורה, זה הברכה השלישית, ברוך אתה השם הקם איך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. נתינת התורה היא הבחירה שלנו מכל העמים. מתי השם בחר בנו מכל העמים? על פי הגראו מהרב אודמר, זה בבית בסיוון. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. לכן זה נקרא היום המסוגל. זאת אומרת, היום שביעיתם לסגולה מכל העמים. זה בבית בסיוון. עוד לפני שיש לנו את התורה בעצמה, יש לנו כבר בחירה על שם זה שיהיה לנו את התורה. הבחירה הזו היא הברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל בסופו של דבר על תורה שבעל פה. אחרי העגל זה עובר על התורה שבעל פה. יוצא שבית בסיוון מחובר לי"ז בתמוז, כלומר הברית העתידית מתגבשת ונהיית כדבר של קבע אחרי שבירת הלוחות, אחרי חטא העגל בי"ז בתמוז, והיא זו שהופכת אותנו לבעלי ברית של הקדוש ברוך הוא. הברית זה הדוד והראיה, זה הקדוש ברוך הוא מבחינת הבעל ואנחנו מבחינת האישה. הדברים הללו הם היסוד של הברית, שזה כמו ברית נישואין, זה הבחירה שלנו, זה הפירוש. לכן אנחנו אומרים אשר בחר בנו מכל העמים לפני נתן לנו את תורתו. עכשיו, הבחירה היא על תורה שבעל פה. איך התורה שבעל פה נראית? היא בעל פה. מהו הרעיון שבעל פה? הרב אוטנר לא אומר את זה במפורש, אבל זה הזרם התת-קרקעי של הדברים שלו. מה זה הבחינה של תורה שבעל פה? תורה שבעל פה היא בלתי מקובעת, היא מזרימה כל הזמן עידוד למקוריות, לחשיבה האישית, העצמית. זה הפירוש. לכן מקדשים את הוויכוח, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כן? לכן מקדשים את החשיבה, קדוש ברוך הוא חדי בפלפולה דאורייתא. לכן מקדשים את ההגייה, בלכתך בדרך שיננתם לבניך. לא לקרוא איזה טקסט, כי כל טקסט, אפילו התורה הקדושה, אפילו התנ"ך, הוא קבוע, הוא פורמלי, פורמליסטי מדי. אבל כשזה בעל פה, אז יש לך דרור לדמיון, חופש לחשיבה, הזמנה למאבק אינטלקטואלי, לוויכוח. כל הדברים האלה הם המאפיינים של תורה שבעל פה. אבל בעומק יש פה עוד נקודה, זה כבר רעיון תיאולוגי, רעיון דתי. הקדוש ברוך הוא, בניגוד להבדיל אלף אלפי הבדלות לאלילים, הוא בלתי גשמי, גשמי. אין לו צורה ואין לו גוף, וזה העיקר השלישי מעיקרי האמונה, אחרי המציאות והייחוד, שאין לו לא גוף ולא תמונה. פירוש הדבר הוא אין סוף. הקדוש ברוך הוא אין סוף. איך אומרים את זה? די אינפיניטוס או משהו כזה בלטינית. דייטי, אינפיניט דייטי זה באנגלית, כלומר אלוקות בלתי מוגדרת, בלי גבולות, כן? אין סוף, כן? הקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו, פירושו של דבר שהוא שולט בכל, אין סוף, כל העולמות, כן? האינסופיות של השכינה צריכה לבוא גם לידי ביטוי בתורה. קודש הבריך ואולי תחדו, איפה זה בא לידי ביטוי בתורה? לא בתורה שבכתב, אלא בתורה שבעל פה. דרך אגב, אני לא מזלזל בתורה שבכתב, כי התורה שבעל פה היא פירוש לתורה שבכתב, אבל היא פירוש שיש בו אינסוף שטחים ומגוונים שבהם אנחנו כאילו מתקיפים את המטרה, את הבנת התורה שבכתב. התורה שבכתב לא מובנת אלא על ידי התורה שבעל פה, והתורה שבעל פה היא באמת כדמות האלוקים, היא בלתי סופית, היא כל הזמן מתחדשת. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר נאמר למשה בסיני. זאת אומרת, משה כאילו נתן פה תנופה ודחיפה לכל מה שהאדם עתיד אחר כך באופן מקורי לחדש, אם הוא עובד לפי הכללים, יראתו קודמת לחוכמתו, חברותה, רב ותלמיד, שיננתם לבניך. יש הרבה כללים איך ללמוד תורה שבעל פה, אבל הדבר בשעצמו הוא, הייתי אומר, דמות יוקנו של הקדוש ברוך הוא, להבדיל אלף אלפי הבדלות. דמות יוקנו של הקדוש ברוך הוא בברית ובתורה שבעל פה. הדבר הזה מסביר גם למה לתורה שבעל פה יש פנים רבות. בסופו של דבר נכתבה התורה שבעל פה. מתי נכתבה? יש מחלוקת היסטורית בין רב שריר הגאון לרש"י, מתי התורה שבעל פה נכתבה. כתוב בגמרא בגיטין, עת לעשות לשם יפירו תורתך. הם הבינו שהתורה בעל פה עלולה להשתכח, אז צריכים לשמר אותה. עת לעשות לשם יפירו תורתך, למרות שדברים שבעל פה אי אתה רשאי לכתוב, זו בעל ניתנה הוראה לכתוב את זה. מתי זה נכתב? אז יש אומרים בימי רבי יהודה הנשיא נכתבה המשנה, בימי רבי נבא רב אשי הגמרא. יש דעות דווקא ברש"י, משמע זה הבימי הגאונים. ורב שיר הגאון זה מחלוקת בין שתי נוסחאות, יש נוסחה ספרדית והנוסחה הצרפתית של איגרת רב שיר הגאון. זאת אומרת, שני נוסחים, נוסח אחד אומר שרבי יהודה הנשיא כבר כתב, נוסח אחר אומר שזה נכתב הרבה יותר מאוחר בתקופת הגאונים. מקובל במחקר גם כן לנקוט שזה היה בימי הגאונים. זה קשה לו מה שרבי יהודה הנשיא כתב את זה, כי הגמרא מביאה ראיות שדברים שבעל פה אי אפשר לכתוב אותם, מרב יוחנן או קושיות רשלקיש, הם הראים. למה לא מביא הראיה מרבי יהודה הנשיא? יש, טוב, זה סוגיה בפני עצמה, אבל בכל אופן הוא ערך את זה. גם תורה שבעל פה צריכים לערוך, צריכים לחלק את זה למסכתות.
נערך אז נכתב רק
לערך בלי להיכתב, או שזה אפילו אם נכתב, אבל זה לא, לא לימדו את זה בכתב, לא לימדו את זה דרך ספרים, לימדו את זה בעל פה. יכול להיות שלעצמך יכלת לכתוב, אבל ללמד לזולת, ללמד לתלמידים, זה היה בישיבה, זה היה בעל פה. עכשיו, אומר הגר"א, רבותנר אהב מאוד לצטט גם מהר"ל וגם גר"א. אומר הגר"א שגם אחרי שהתורה שבעל פה נכתבה, היא לא נכתבה כדבר ברור לחלוטין. עובדה שהגמרא מפרשת את המשנה והגאונים מפרשים את הגמרא, והראשונים מפרשים את הגאונים, והאחרונים מפרשים את הראשונים, וחכמי ימינו מפרשים את האחרונים.
ודאי יש הרבה שאלות כל הזמן.
כן, אבל למה אם אכן הפשט הוא בסוגיה, הוא כמו, אני לא יודע מה, כמו החידה, כמו הרב קיבייגר, כמו הקילות יעקב, כמו הרב שמעון שקוף, אם זה הפשט, למה רב יהודה הנשיא לא אמר את זה? הוא היה חוסך לנו הרבה נייר. כן, היום יש מגמה לחסוך נייר, כן, זה באינטרנט, אז אתה מעביר מייל, כן, פייפרלס, אחרת אתה צריך לכרות את יערות הגשם בשביל לעשות נייר.
אז לא היה אימא.
אוקיי, לא היה אימא. אבל בכל אופן, למה רב יהודה הנשיא לא כתב את כל, אם זה האמת, מה שהקהילות יעקב אומר פשט ברב קיבייגר, שאומר פשט במרשה, שאומר פשט ברמב"ן, שאומר פשט ברב הייגאון, שאומר פשט באביי ורבא, שאומר פשט ברב שמעון בר יוחאי, למה לא כתוב במשנה שזה מה שרב שמעון בר יוחאי אמר? למה זה לא מפורש? אומר הגר"א תשובה מאוד מעניינת. גם אחרי שתורה שבעל פה נכתבה, הייתה מגמה חד משמעית נחרצת להשאיר את זה כתורה שאתה זקוק בה להדרכה, למורה, לישיבה, לחברותה, לאווירה מיוחדת. אם הכל כתוב חד וחלק בצורה ברורה לחלוטין בספר, אז אתה יכול להוריד את הספר מהמדף, ואין את האינטראקציה האישית, אין את הקשר והחיבור בין אב לתלמיד, בין אבא לבן, בין חברותה לחברותה. זה מפסיק להיות משהו חי. כן? הייתם פעם בספרייה מסודרת, כן? אז יש תמיד שלטים, שקט, מישהו מדבר, כן? בספרייה לאומית במיוחד, אבל בכלל בספריות זה צריך להיות בשקט. הייתם פעם במחנה יהודה?
רעש גדול.
הכל, הייתם פעם בכנסת? רעש גדול. משהו שהוא חי, משהו שוקק, הוא לא בשקט. הייתם פעם בישיבה? הייתם בישיבה כמו שצריך? כל הזמן יש רעש, כל הזמן מתווכחים, כל הזמן אנשים ממש ככה אדומים ומדגישים את הספרה שלהם ומספרים הרי ברון קוטלר זצ"ל היה מגדולי הדור הקודם, מייסד ישיבת ליקווד באמריקה, חתן של רבי זלמן מלצר, איש מאוד חריף, גאון גדול, קראו לו רב קיבייגר של הדור הקודם, והוא היה מאוד מאוד מתעמק ומכין ומחשבן את השיעורים שלו. אז פעם מישהו התווכח איתו, הוא היה איש נמוך קומה, בכלל לא חזק מבחינה פיזית, כן? אבל מישהו התווכח איתו, והוויכוח היה עצבן את רבי ברון קוטלר, הוא סבר שהשני לא מבין אותו, אז הוא פשוט תפס אותו וניינע אותו, כן? קרא לו את כל הכפתורים בחולצה, ואז הוא פרץ בבכי. הוא היה אדם גדול, הוא לא היה מזיק, הוא לא היה שור, כן, אדם המזיק, וכאן הוא הזיק, אז הוא פרץ בבכי. אז מישהו אמר תסביר לו, הוא אמר ריתך דאורייתא שלוש שבע. זאת אומרת, כאשר יש ויכוח והוא חושב שהשני אומר שטויות, אז אתה לא יכול להתאפק, כמו במחנה יהודה, מחיר ירד, אתה צועק, כמו בכנסת יש ויכוח עם החוק
החברים, זה את זה בהלכה,
כן, זהו, זה החיים שלך, זה לא משהו פורמליסטי בספרייה הלאומית או בספרייה מסודרת. הספר אתה קורא בתוך הקוביה שלך, בתוך הקונחייה שלך, כן, לדבר בחוץ, כן, אבל בישיבה זה מקום הדיבור, זה מקום מתן תורה כל דור ודור, כל שעה ושעה, כל יום ויום. זה הפירוש. אומר הגר"א, לכן גם כשנכתבה תורה שבעל פה, היא נכתבה בצורה כזו, דברי תורה אני במקום אחד, השירים במקום אחר, היא נכתבה בקיצור נמרץ, כדי שתצטרך פרשנות נוספת, כדי שתצטרך הדרכה, ולכן זה נשאר תורת חיים גם אחרי שזה נכתב.
מזמין את החיים עצמם.
מזמין את השקיקה ואת הפעלתנות ואת הרעש של יצירתיות של חיים. זה הספרייה שבה כולם שקטים ובדלת אמות שלהם בספר, בשקט, זה לא חי. זה משהו סטטי, זה משהו מקובע, משהו אפילו מת. כן? אבל כאשר אתה קורא את החולצה של השני, אם אתה לא מסכים איתו, זה אכפתיות. זה אכפתיות. אותו רב אהרן קוטלר פעם אמר, הגיע תלמיד שלו ממלבורן באוסטרליה ללייקווד בניו ג'רזי, והוא היה עשיר גדול, הגיע מטוס פרטי, והוא שמע שיעור וחזר לאוסטרליה. ככה האגדה האורבנית מספרת. כן? אז רבן קוטלר מאוד אהב את זה, כי אז מישהו הסביר ששווה שיעור כללי אחד שלו, כן, כדי לחצות כשלושה אוקיינוסים אחר כך לחזור. גם מספרים על עורך דין ויינות זכרונו לברכה שנפטר לפני כמה שבועות, נתניאתי. אז יש לי קשר מיוחד עם ידידיה, גם אני נתניהו. אז ואני למדתי חברותה עם ויינות. אז ויינות למד חברותה עם ראש שיבת פונביץ' ברוך דוב פוברסקי, ופעם אחד הוא היה צריך לבטל את החברותה כי הייתה לו ישיבה בג'נבה עם איזה לקוח חשוב. אבל הלקוח גם היה יהודי דתי, אז הוא הבין שבגללו ראה שעורך דין ויינות מאוד ככה בעצבים, בדינים. אז שאל מה הבעיה. הוא אומר, בשעה עוד כמה שעות אני צריך ללמוד חברות עם רב פוברסקי ראש שיבת פונביץ', בגלל שאנחנו יושבים פה איתך על כמה מיליונים העלובים של האירוז או מה שזה פרנקים שוויצריים בג'נבה, אז מבטל לחברותה. אז הוא העמיד לרשותו את המטוס הפרטי, טס ללמוד חברותה לארץ, והוא שילם אפילו על המונית מהשדה תעופה לזה. לא שבאמת הוא היה מיליונר, לא היה חסר לו כסף, אבל מטוס פרטי לא היה לו בכל אופן, וחזר לג'נבה. זאת אומרת, זה נקרא ערך עצום של מה זה חברותה, מה זה או חברותה או מיתותה. זה ראינו אצל רבי יוחנן בריש לקיש. אומר הגר"א, לכן התורה שבעל פה עדיין נשארה היולית. בעומק הרב אוטמן מסביר, זה עדיין ברית של התורה. לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית על הדברים שבעל פה בלבד. כשאנחנו מדברים על ברית, אנחנו מדברים על הכל. מה פירוש מדברים על הכל? כתוב בגמרא בסוף פרק בן סורר ומורה מסכת סנהדרין, שכאשר זה שעת הגזרה, אז יארג ועל יעבור, אפילו על ארקטה דמסני, אפילו על להחליף את צורת שרוך הנעל. אם עובדי כוכבים שורכים את השרוכים בצבע אדום ויהודים בצבע שחור, אז אם הוא מלך להחליף את השרוך ולהיראות לבוש כמו עובד כוכבים, יארג ועל יעבור. מה הפירוש? זה הרי מסכון מנהג, זה משהו חזותי חיצוני. לא, הם מכוונים דרך השרוך הנעל לעקור את הדת, לעקור את הברית. הברית נוגעת פה לכל, השרוך הוא רק דוגמה, הוא רק איזה נציג של כל העניין. מכן כזה יש יארג ועל יעבור אפילו על דבר כזה. זאת אומרת, המושג של ברית, ברית של תורה, הכוונה שזה מקיף את כל העולמות. ולכן הברית של התורה קדמה עוד לחפצה של התורה, לחפץ, לתכנים של התורה, כי הברית נכרתה בבית בסיוון, ואילו התורה ניתנה בבית בסיוון. כי זה מקדים, זה מקיף את הכל, ואז אתה פורט את זה לפרוטות, אז אתה מיישם את זה בתכנים של התורה, בכתב, בעל פה, אבל בכל אופן יש זה תכנים. אבל התורה שבעל פה, עליה נכרתה הברית, כיוון שעליה נכרתה הברית, היא אינסופית כמו הקדוש ברוך הוא, ולכן היא נכנסת לכל העולמות. עכשיו, הרב אוטמן מתכוון פה, זה אני כבר שמעתי בתורה שבעל פה מתלמידיו, הרבותן מתכוון פה שיוון הייתה המלכות הנוכרית היחידה שגם הם כללו את הכל. מה פירוש? הם באמת נכנסו לכל מערכות התרבות, מדע, אמנות, ספורט, מוזיקה, תורת המדינה, פילוסופיה, מה שאתה לא רוצה, כן? הכל. זאת אומרת, הם הקיפו בחוכמה שלהם את כל העולמות, לכן הם היו כל כך מסוכנים בשבילנו, ולכן היהודים התלהבו מהם, לכן היו אצלנו מתייבנים, שהם היוונים אמרו, תשמרו מצוות, תניחו תפילין, תלכו עם כיפה של בנט או כיפה של ברסלב, לא משנה, העיקר תלמדו תרבות יוונית, העיקר תקימו ערים כדוגמת אתונה או רומא, עם תיאטרון, עם קרקס, עם היפודרום, מקום למרוצי סוסים, עם אקדמיה, עם קולוסיאום, עם מלחמות שברים או מלחמות לודרים עם אחד עם השני. בקיצור, אם אתם תעשו תרבות כמו שלנו, לא אכפת לנו שתשמרו מצוות ותשארו יהודים. אבל הם היו מתוחכמים, הם הבינו שזה הדבר הראשון. הדבר השני, תהיה סגידה לתרבות היוונית, ואז הכל יימחק, כמו שזה קרה אצל הצדוקים והבייטוסים שהם הלכו בעקבות המתייבנים והרסו את התורה עצמה. היה פה גייס 50 בתוך קרבנו של חוכמה יוונית, זה המתייבנים. אוקיי? לכן הנשק יום הדין נגדם זה התורה שבעל פה, שהייתה והובה ונשארה ותהיה תמיד אינסופית, שגם כן מקיפה את הכל. יש לה חוכמה בלתי נפסקת. אותה חוכמה בלתי נפסקת יחד עם הביצור של יראתו קדמה לחוכמתו, נתנה לחשמונאים את הכוח לנצח את יוון. לכן המלחמה הזו התנהלה על ידי כהנים, כהנים שהם עמוד העבודה במקדש, שפתי כהן ישמרו דעת תורה יבקשו מפיו. התורה שבעל פה באה בעיקר מהכהנים והלווים, הם היו המפיצים הגדולים של התורה, של החוכמה של עם ישראל. אז למדנו משהו על, גם על הרב הוטמן, גם קטע מפחד יצחק.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.